שלום למאזינים, אני ישראל גופמן, ואני שמח שחזרתם לעוד פרק בפודקאסט זמן לחשוב. היום נמצא איתנו ערן, שמקליט אותנו. ערן, מה שלומך?
בסדר גמור.
בסדר? אנחנו יכולים להמשיך את ההקלטה?
בהצלחה.
יאללה, תודה. היום אנחנו בסימן טכנולוגיה וספציפית יותר דאטה. בפרק של היום אנחנו מארחים את אביב נטל, מנהל צוות הנדסת הדאטה בחברת אלמנטור.
נכון מאוד.
מה העניינים?
בסדר גמור, מה איתך ישראל?
אני סביר, אני שמח שבאת.
גם אני שמח שאני פה.
אם אביב נשוחח על עולם הדאטה, נבין מה זה בכלל הנדסה דאטה, ונבחן את התמורות שחלו בנושא בעשור האחרון. אז אביב, שוב פעם, תודה רבה שבאת, אנחנו תכף מתחילים, נשמע את האות, וניגש לעבודה.
אש.
זמן לחשוב. הפודקאסט של גופמן קריאייטיב. על השעה ומציאות.
אז אביב, בואו תספר קודם כל למאזינים, מה זה חברת אלמנטור, מה אתה עושה בחברה, איך זה עובד.
מעולה. אז בעצם אני אביב, נעים להכיר, ראש צוות הנדסת דאטה באלמנטור. חברת אלמנטור היא בעצם פלטפורמה לבניית אתרים בקוד פתוח. בעצם אתה יכול לבנות אתר תחת הפלטפורמה של אלמנטור, לבנות אלמנטים, דרג אנד דרופ, UI כזה, ואפילו גם לקסטם את האתר שלך בקוד, אם אתה רוצה, אם אתה פרופשיונל שאתה בעצם יודע לבנות אתרים בקוד PHP או בעצם HTML, אם אתה יכול בעצם לשנות. עכשיו, מה זה אומר קוד פתוח? שתמיד שואלים אותנו.
גנבת לי את השאלה, אגב.
כן, אז אתה רוצה לשאול אותי, ואז?
יאללה. אז מה זה קוד פתוח?
אז קוד פתוח זה בעצם האפשרות להוסיף לחברה או לקריאטור שיצר את הקוד, בסדר? הבילדר שבנה, שכתב את הקוד, להוסיף עוד קוד, בעצם זה כמו קהילה. אתה בעצם יכול להוסיף, עכשיו בנית כמו בית, אתה רוצה עכשיו שמישהו אחר יבוא ויוסיף לך עוד איזה בריק לבית.
רגע, מה זאת אומרת? כולם רואים את הקוד שלך?
כולם רואים את הקוד, הוא פתוח לעולם.
ויש קטעי קוד כאילו שהם...
כן, ויש קטעי קוד שאתה יכול או לקחת, יש דברים שהם פרופריטי של החברה, בסדר? ויש דברים שבעצם אתה יכול לקחת ולהוסיף לקוד הפתוח ולקסטם אותו לצרכים שלך. כי אתה בעצם אומר...
ואתה יכול גם נניח לקחת חבילות מוכנות של קודים ופשוט להוסיף אותם?
כן, אתה יכול להוסיף, כמובן זה, יש לנו תהליך בעולם הקוד פתוח, יש תהליכים שאתה מוסיף את ה... בוא נקרא לזה את הקוד שלך, ובעצם עושים לך ריוויו על הקוד וכו', ויש כל מיני סטנדרטים, ואז אתה יכול להוסיף את הקוד לתוך חברת אלמנטור עצמה, בעצם להוסיף את זה לקהילה.
ואתה מנהל הדאטה בארגון, או מנהל דאטה בארגון.
מנהל דאטה אנג'ינירינג, שזה הנדסת דאטה נקרא.
שזה אומר?
שזה אומר בפרקטיקה, אנחנו נקרא לזה, אני אעשה את זה בשפה יותר פשוטה, האינסטלטורים של עולם הדאטה לאנשי הביזנס ואנשי אנליזה בתוך החברה. מה זה אומר? אנחנו ממש התשתיות, בסדר? הבקאנד, מי שמבין מה זה אומר בקאנד,
זה כבר מסובך.
כן.
רגע, אז בוא נחזור לאינסטלטורים.
סבבה. אז בואו נחשוב כמו שיש לך...
אז מה, אתם פותחים סתימות, עושים צינורות?
בדיוק. תחשוב שנכון, כל עולם המים שאנחנו מזרימים אלינו הביתה, צריך לעבור בצינורות מסוימים. עכשיו, אם הצינורות האלה יש להם שבר, או בעצם המחברים האלה לא עובדים בצורה הנכונה, אז יש לך נזילות, המים לא מגיעים אליך הביתה וכו'. אנחנו בעצם אחראים לבנות את הצינורות האלה, בסדר? שיש לך מתחיל הדאטה במקום מסוים, ומסתיים הדאטה במקום
אז
אחר.
אז אתם גם בונים את ה... לא רק בונים, אלא גם מתכננים את הקונסטרוקציה.
אנחנו מתכננים את הקונסטרוקציה.
גם אינג'ינירינג.
בדיוק, אני תמיד קורא לזה ה-supply chain של הדאטה.
אוקיי.
בסדר? כי אתה בעצם רוצה להעביר אותו.
זאת אומרת,
אותו.
אתם מתכננים איך ה-supply chain תעבוד.
נכון.
ומקימים, ואחרי זה מתפעלים אותה.
כן,
כולל תקלות.
ואחרי זה מתפעלים אותה, כולל תקלות, כולל זה שלא ננזל דאטה, נכון? ננזל מים בתוך הצינורות. וגם כל העולם הזה של, נכון, יש לך חברת מים, בעצם עושה לך מוניטורינג על על המים. נכון?
לא הבנתי אף פעם מה היא עושה.
אז אני אסביר, לדוגמה,
מי... כי העולם היה מאוד נחמד, זכור לי גם לפני חברות המים.
נכון, שיש שעונים, שעונים של מים.
כן.
והיא בודקת, נכון, את זרימת המים, בעצם היא בודקת באיזה לחץ זה, את כל הדברים האלה, כמה מים בזבזת וכולי. אותו דבר גם על שדאטה יש. יש לנו בעצם זרימת הדאטה. כמה הדאטה זורם לנו מהר בתוך המערכת. כמה הדאטה, כאילו, מה, זה נקרא throughput.
ואתם גם מתעסקים באיכות המים, באיכות הדאטה?
בטח, אנחנו מתעסקים באיכות הדאטה שאנחנו מחצינים.
תן דוגמה, בואו שנבין, מה זה, איזה דאטה, למשל, ואיך מתעסקים באיכות שלו.
בואו ניקח דוגמה של הזמנות, נכון? אתר אלמנטור, אנחנו בעצם מאפשרים, אנחנו SaaS פלטפורם, אנחנו מאפשרים שאנשים יקנו את המוצר דרך האתר שלנו. בסדר? עכשיו, אם היום קיבלתי, לדוגמה, 1,500 הזמנות, ומחר קיבלתי הזמנה אחת. מה זה אומר? זה אומר שמשהו טוב קרה, משהו לא טוב קרה. אנחנו לא יודעים, נכון?
אז כאילו... תלוי מאיזה זווית אתה מסתכל.
בדיוק. אז אתה לא, בשביל זה אתה יכול להגיד, יכול שיש בעיה רגע באתר של ההזמנות של אלמנטור, יכול להיות שיש בעיה באתר, יכול להיות שיש בעיה בכלל בה, איך אנחנו מעבים את הדאטה. ואז ברור שאנחנו חייבים לעשות כאילו את כל העולם הזה של לנטר את זה, לעשות טסטים, ולהבין את האיכות של הדאטה עצמה, כי כאילו אנחנו רוצים לדעת שאם היה נפילה בהזמנות של החברה, זה
אבל,
כסף.
אבל איך מבינים איכות של דאטה?
יש כל מיני טכניקות ואלגוריתמיקה שאתה בעצם מכניס. יש, אתה רוצה לדעת מבחינת התשתית עצמה, היא עובדת תקין, בסדר? ויש את הדאטה הביזנסי.
אני מדבר בהנחה שהיא עובדת תקין, הרי בעצם אתה מדבר על אינג'ינירינג, אבל זה בעיני המתבונן.
נכון, ויש פה דאטה עסקי, שאתה אומר, אתה רוצה לדעת על פי דאטה היסטורי, אם כמות ההזמנות שלי, לדוגמה, בממוצע הייתה 1,000 הזמנות ביום, עכשיו ירדנו מכמות ההזמנות, עכשיו לא יודע מה, ל-50 הזמנות, בסדר, שהיה לנו היום, יש פה אלרט שאני צריך לעלות, נכון? אני בעצם אומר, קרה משהו בדאטה. ואנחנו צריכים להבין את האיכות, מה הבעיה, ואז כל מיני יש עולם שנקרא גייטינג, בסדר?
עכשיו זה נשמע כבר כמו מרקטינג.
זה יותר, בגלל שאנחנו נמצאים בין לבין, אנחנו מביאים גם את העולם העסקי, ואומרים בעצם לעסק, למרקטינג, למנכ״ל, בעצם לאנשי הביזנס, היי, יש לנו פה בעיית בכמות ההזמנות שקיבלנו, בסדר? ואז הוא יקבל גם התראה, המנכ״ל והמרקטינג יקבלו התראה, ואולי ינסו להבין, יש גם משהו שנקרא סיזינליטי בדאטה, בסדר? דוגמה קריסמס. קריסמס אין לך הזמנות, נכון? כל העולם אין הזמנות בקריסמס. אז מה קורה לכל מערכות הדאטה? כולם מקבלים אלרטים באותו זמן. צריך לחשוב נכון ולבנות את זה נכון לאורך התקופה, כי יש סיזן. אתה צריך לדעת שאלרטים בקריסמס אתה לא רוצה לקבל. כי אתה יודע שלא יהיה לך אורדרס בקריסמס.
יפה. עכשיו בואו רגע נלך קצת אחורה.
כן.
עכשיו תיארת לנו את התפקיד שלך איכשהו נראה עכשיו. אם הייתי שם אותך בשנת 81,
כן.
מה היית עושה?
אז ככה, בשנות ה-80, בסופו של דבר התחיל עולם ה-PC, נכון? המחשבים הפרסונליים. התחילו לקבל אנשים מחשבים פרסונליים וארגונים גדולים.
ארגונים אגב גם התחילו להכניס?
כן, בעצם. ארגונים מאוד מאוד גדולים. בסדר, נדבר על IBM, לדוגמה, ארגון שאז הכניס את הזה, נאסה לדוגמה, אז עם כל הירח וכולי, שבסוף של בשנות ה-60, מחשבים הראשונים החזקים היו באמת לנאסה. כן? אבל בוא נגיד על המקצוע שלי, בשנות ה-80, דאטה היה בחיתוליו, בסדר? רק התחילו לשמור בבסיסי נתונים, בתוך המחשב, בדברים מאוד מאוד בסיסיים, אני לא אכנס לפרטים טכניים, אבל יותר כאילו בוא נגיד בשרת עצמו במחשב, משהו מאוד בסיסי, בסדר? כמו אקסל, אתה יכול להסתכל על זה, כמו טבלה באקסל, התחילו לשמור ככה. ואז התחילו לקח המון זמן עד שאתה מוציא אינסייט בכלל מהדאטה. היה קשה לשמור דאטה לאורך זמן. החלתי לשמור אולי דאטה ליום, בסדר, של הזמנות, לדוגמה.
השמירת הדאטה, אגב, הייתה כבר מרכזית?
הייתה יותר, בוא נקרא לזה, היה שרתים מאוד גדולים.
זה היה על השרת, נכון?
נכון, על שרת עצמו. או אם יש לך PC, אז
על הדיסקט.
בדיוק, על הדיסקט. או על, אם אתה בטח זוכר את זה, נראה לי, כל הנושא הזה של החורים שהיה פעם, נכון?
לא, אל תגזים.
היה כרטיסים מגנטיים כמו עם חורים.
אבל כן, האמת היא שהיה לי עוד מאחי איזה כרטיס אחד כזה בבית עם החורים.
אז שם זה היה את הלוגיקה למחשב לתת. עכשיו, משנות ה-80 התפתח העולם הזה של... היה הרבה יותר לאט לאט רצון של המחשבים תפסו יותר מקום, נכון? בשנות ה-90 המחשב התחיל להיות הרבה יותר רציני.
רגע, אז בשנות ה-80 אנחנו מדברים על פשוט, עמדות, נאיבי. יושבות, במקרה הטוב יש איזה משהו מרכזי, קרטונים, דיסקטים, כזה.
מאוד פשוט, נאיבי, אתה רק בעצם... שומר דאטה לתקופה מאוד מאוד קצרה, אתה לא מקבל ממנה אינסייט.
זהו, אז ארגונים לא השתמשו, הדאטה בעצם לא שימש לתובנות, הוא שימש כדאטה טכני.
כן, כדאטה טכני, אתה רוצה עכשיו לעשות חשבון, 12 פלוס 2, בסדר?
אוקיי.
אז אתה נותן למחשב לעשות את זה, והוא שומר, אבל לא היה שם היבט של שמירת דאטה לארגון עצמו, בסדר? ואז שנות ה-90 התחיל, היה את כל העולם הזה שיש מושגים שנקרא כל העולם של Data Warehouse, מחסן הנתונים.
מחסני הנתונים התחילו כבר בשנות ה-90?
סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90 כזה, התחילו כל ה, בוא נקרא לזה, התיאורטיקנים הגדולים של הדאטה, אז התחילו להכניס את זה. היה כבר תיאוריות עמוקות הרבה לפני זה כבר, בשנות ה-60, אבל פרקטית, שנות ה-80-90, זה היה פרקטית, התחילו להיכנס לתוך התעשייה. בסדר, חברות התחילו ממש
להתעסק עם דאטה. ואז בעצם נוצרו מצבורי הנתונים הרציניים, הממוסדים נכון, הראשונים.
הדאטה בייסים הראשונים ששומרים דאטה לאורך זמן. שאתה בעצם בא ואומר, עכשיו יש לי את האופרציה, נכון? יש לי כאילו אתר, יש לו אופרציה, עשיתי כרטיס אשראי או הזמנות. עכשיו זה נטו שומר את הדאטה עכשיו, לאופרציה הזמנית. אבל אז התחיל גם נושא, אתה רוצה רגע לראות את, את הטרנד של ההזמנות אובר טיים. נכון? אני רוצה להבין איך הלקוחות שלי הזמינו, איך הלקוחות שלי, סתם, בוא ניקח את סטיב ג'ובס באותה תקופה של אפל. רוצה לדעת איך מחשבים הזמינו אותם באותו זמן. כמה מחשבים מזמינים של מק באותו זמן של שנות, סוף שנות ה-80-90. ואז דרך מחסני הנתונים, אתה יכול לשמור דאטה, בסדר? והיה אז קושי מאוד גדול, כי זה עולה הרבה כסף. לשמור אתם כשרתים, לשמור בדיסקים. סטורג' עלה באותה תקופה, סטורג' זה יחסון, עלה הרבה כסף. בסדר? זה לא היה קל לשמור בהרבה שרתים דאטה, כי זה עלה, שרתים תזכרו, זה עלה הרבה כסף באותה תקופה. משם צמחנו אל עבר הכיוון של סוף שנות ה-90, שזה בועת ה.com, בסדר? שכאילו פיצוץ.
עכשיו, לאורך השנים אנחנו בעצם, אני מבין נכון, מדברים על ירידה עקבית בעלויות היחסון, וכתוצאה מזה צבירה של יותר ויותר מידע לאורך זמן.
בדיוק. הסטורג' התחיל להיות הרבה יותר זול, שרתים פיזיים התחילו להיות זול, וגם אם אנחנו מדברים בעתיד, שנגיע ל-2010 פלוס, עליית הקלאוד גרמה לזה שנכון, שרתים נשלטים על ידי כמה חברות בודדות בעולם, בסדר? והסטורג' שם נהיה הרבה יותר זול.
אז בעצם, אם אנחנו רגע קופצים ל-2010, אז כן. אתה אומר, קודם כל השרתים פיזיים וזה,
עכשיו... היה לך מתחת למשרד שרת, כן?
עכשיו כולם התחילו לקחת את השרתים ולרכז אותם.
נכון, התחילו בעצם חוות שרתים של חברות ענק.
למה בעצם?
כי בעצם אתה אומר, למה עכשיו חברה? בוא ניקח דוגמה.
לא, אני מבין את הרציונל העסקי, אבל מה גרם לזה?
מה גרם בעצם להעביר את השרתים לחברות סנטרליזד כאלה שהן שולטות על השרתים?
כן.
כי אתה אומר, כל חברה, הקור שלה, נכון? בוא ניקח את בסדר, חברות בריאות. חברות בריאות, הקור שלהם זה לא להתעסק עם שרתים, כן? למה הם צריכים להחזיק שרתים? אין להם, הם צריכים עכשיו להעסיק אנשי שרתים, להבין איך עובד שרתים, לשלם המון כסף על שרתים. עכשיו, אתה אומר, למה אני צריך לעשות את זה בכלל? הקור שלי בכלל הוא רפואה. הוא לא שרתים, אני לא חברה טכנולוגית, כן? ואז בעצם אתה בא ואומר, אני אתן את הכוח הזה לקלאוד, שמישהו אחר נהל את השרתים, ואני אתעסק בקור שלי.
וזה 2010.
כן.
אז לאורך 2010 עד
2010, בוא נקרא לזה 2010 פלוס, כי כאילו כן. 2010 היה את פיצוץ הביג דאטה. פיצוץ הביג דאטה, כולנו יודעים למה זה, התחיל עולם של הסמארטפונים לצוץ, IoT וכו'.
זאת אומרת, אתה אומר, במקביל לכל תהליך היחסון, היה גם תהליך יצירה שפתאום התעצם בבת אחת.
מאוד, מאוד.
אם אנחנו כאילו... מדברים על האינסטלציה שלך קודם, אז פתחנו את המוביל הארצי.
נכון, מאוד.
בכל בית.
פתאום נהיה, כן, וכל פלף, כל מכשיר קטן, בסדר, מזגן או טלפון, מתחיל לייצר לך המון המון נקודות של דאטה. ואתה אומר, אני צריך גם לשמור את כל הנקודות האלה. פעם היה מה? היה לי את האקסל, את המחשב האישי שלי, את המערכות, מקודם דיברנו על קובול, את המערכות הארגוניות האלה הפשוטות. עכשיו, לכל מכשיר יש כמויות של דאטה שהוא מוציא החוצה, ואתה צריך לשמור אותם איפשהו. ואז אתה אומר, טוב, כל דבר כאילו אני צריך להתחיל לשמור, אני צריך סטורג', הסטורג' צריך להיות יותר זול, נכון? כי אם אני אשמור, זה יעלה לי המון כסף, ואף אחד לא רוצה לשלם כל כך בכסף, רק על יחסון של דאטה. ואז קרה המהפכה באמת הזאת של כמויות של דאטה התחילו להיווצר בעולם.
זה קצת, תוך כדי דיבור, האמת היא שכלכלית זה מעניין, אתה מתאר מצב שבו הביקוש גדל באופן דרמטי, אבל המחירים עדיין...
היו גבוהים מאוד.
המחירים היו גבוהים, אבל המשיכו בתהליך של ירידה.
לאט לאט. לאט לאט היה תהליך של ירידה.
זאת אומרת, היה בום של ביקושים.
כן, כמו שאנחנו רואים גם עם אינווידיה בסופו של דבר. לאט לאט כאילו הביקוש ל-GPU, נכון? של אינווידיה גדל, אותו דבר גם הביקוש לסטורג' זול. הביקוש הזה גדל, שאתה רוצ, לא רוצה לשלם כל כך הרבה כסף על כולה לאחסן מידע, וגם ה, בוא נגיד ההארדוור של זה, התחיל להיות מבחינת ייצור יותר זול. יותר זול לייצר כבר את השרתים. יותר זול עכשיו לשמור את המידע, נכון?
אבל בסך הכל העלות ירדה, זאת אומרת, למרות העלייה בביקוש,
נכון.
בעצם ההוזלה של הטכנולוגיה והשרתים הורידה את המחירים בשוק.
כן, הדוגמה הכי טובה שכולנו יכולים להבין זה הדיסק און קי. אתה זוכר שפעם, בתחילת 2006-2005, הדיסק און קי זה היו עולים, היה לך 120 ג'יגה או 100 ג'יגה, אני כבר לא זוכר, היה עולה המון, היה עולה איזה 400 שקל. כן? עכשיו, דיסק און קי של טרה, עכשיו, שתי טרה.
לא נתקלתי הרבה זמן בדיסק און קי.
אז דיסק און קי פעם היה מאוד מאוד יקר.
אין היום באמת צורך בדיסק און קי.
תשמע, יש אנשים שאוהב, אני לדוגמה אוהב לשמור את המוזיקה שלי על הדיסק און קי, כדי שיהיה לי שמירה לאורך זמן. כי יש לי מוזיקה עם לאורך השנים שצברתי, ואני רוצה לשמור אותם אצלי, ולא שיהיה אצל מישהו אחר.
אוקיי.
היום דיסק און קי של טרה, או שתי טרה, עולה זול, עולה פלאים 50 שקל, כן? 70 שקל. זה התחיל להיות הרבה יותר זול לאורך זמן, ורואים את זה עם הירידה של הסטורג', הסטורג' התחיל להיות יותר זול, ולשאלתך, אחרי זה באמת הקלאוד צמח, והתחלנו להחסן את זה בשרתים של חברות, עכשיו, של אמזון, גוגל.
בוא רגע, תכף נגיע לדבר הבא, אבל אני רוצה ברשותך רגע לעצור בקלאוד. מה הקלאוד עשה לארגונים ברמה הניהולית, לא ברמה הטכנולוגית?
אז ברמה הניהולית, אתה בא ואומר, קודם כל אני יכול להתחיל להעסיק פחות את האנשים שכאילו הם לא הקור של החברה. אני לא באמת, אני כאילו יכול להתחיל להעביר את זה לתשתיות של קלאוד. ואני יכול גם בסוף של דבר להתעסק יותר במהות, במקום להתעסק כל הזמן בלאט לאט, אוקיי, אנחנו מחזיקים את זה בשרתים, או השרתים עולים כסף, ואת כל ה, נקרא לזה שרשרת, הספקה הזאת של איך אתה שומר את הדאטה, אתה יכול להעביר את זה עכשיו למישהו חיצוני, ואתה בעצם אומר, אני עכשיו יכול להתרכז בביזנס שלי, בניהול עצמו של העסק, במקום להתעסק בניהול, בוא נקרא זה, המעטפת של העסק.
ותגיד, מה עם הפחדים? הרי אתה לוקח פחדים, את הליבה של נכון? הארגון שלך, ומעביר אותו לחוות שרתים במולדובה.
אז היו פחדים מאוד מאוד גדולים באותה
במולדובה,
תקופה.
במולדובה, אגב, יש.
יש, אבל רוב השרתים כולנו, יש המון חוקים בעולם הזה של שרתים, כן? היום יש חוקי דאטה מאוד מאוד נוקשים, דאטה של אירופאים, לא יכול לעזוב את אירופה, הוא חייב להישאר באירופה, דאטה של ישראל, לישראלים אין כל כך הרבה חוקים, אבל האמריקאים יש יותר, ולקנדים גם.
אבל בסדר, בסוף אתה שם את זה,
אתה שם את זה באיזה שרת, אבל כן. הנה, עכשיו לדוגמה, לא מזמן, AWS, אמזון, שמו שרתים בישראל. למה הם שמו שרתים בישראל, חוות שרתים בישראל? דווקא בשביל כל העולם הציבורי, בשביל העולם הצבאי, שאפשר יהיה להשתמש בשרתים האלה בתוך ישראל, והם לא יעזבו את ישראל עצמה.
אוקיי. Okay.
כן, ואז אתה, כמו שאתה אומר, זה היה פחד מאוד גדול אז באמצע 2015 של בנקים שלא רוצים ללכת לקלאוד, אלא רוצים להישאר עם התשתית שרתים שלהם, אבל לאט לאט הפחד הזה הפסיק, כאילו אנשים הבינו, וגם ההנהלה והמנכ"לים הבינו ש, רגע, זה טוב דווקא, אני יכול לקבל הרבה יותר מהמעבר הזה, אני יכול בעצם לתת לאמזונים, למייקרוסופטים, את הכוח לעזור לי להגיע לוואליו.
מה? העדפה שלה הראשונה כנראה.
כן, העדפה שלה הראשונה.
שעוד לא קרתה, העדפה שלה המז'ורית.
תשמע, כל הזמן יש פריצות, כן? פריצות של דאטה בעולם, יש הרבה. שומרים על זה, החברות מייקרוסופט, אמזון וגוגל באמת מתעסקות בזה המון, בלשמור על הדאטה. אבל צריך לזכור שיש שילוב, יש שילוב היברידי. הצבא לדוגמה עושה היברידיות, בסדר? גם יש לו שרתים שלו, אבל גם יש לו שרתים אצל אמזון, בסדר? או אצל מייקרוסופט או אצל גוגל. הם עושים את ההיברידיות כי הם בעצם אומרים, מה שחשוב לי שאני לא יכול להוציא החוצה, אני שומר אצלי בבטן. מה שחשוב לה, מבחינה כאילו, שלא כזה חשוב שיהיה בעולם, אז הוא יהיה בעולם. אוקיי, אבל אני יכול לשמור אותו.
אז אנחנו ב-2015-16.
כן, שהתחיל העולם של הקלאוד.
ואז הגיעה הבינה המלאכותית.
נכון. ואז הגיעה, אני אגיד ככה, הבינה המלאכותית הייתה
לפני
זה. שהבינה
המלאכותית זה לא מה שאנחנו חושבים שזה בינה מלאכותית, זה מה שסיפרת לי בעצם בשיחה המקדימה.
נכון.
כי כולנו בטוחים שבינה מלאכותית זה צ'אט GPT, וסיפרת לי שיש...
בינה מלאכותית התחילה כבר...
דברים הרבה לפני.
אם אתם, מי שמכיר את אייזק אסימוב, בסדר? זה אני רובוט, אתם זוכרים את הסרט אני רובוט?
לא.
של וויל סמית?
לא.
לא משנה.
היה... אני לא זוכר סרטים באופן כללי, לא סרטים ולא...
אייזיק אסימוב היה מהראשונים שהטמע את המושג בכלל מה זה רובוט, בסדר? מה זה רובוט ומה זה בעצם אומר בכלל artificial intelligence. artificial intelligence סמך בכלל משנות ה-40-60, כן? המימושים שלו לאט לאט התחילו בעצם להתממש בעידן הטכנולוגיה שאנחנו בעצם נמצאים היום, בוא נקרא לזה מ-2000 פלוס, התחילו להתממש כל מיני מושגים בתוך בינה מלאכותית, רשתות נוירונים וכו, לא ניכנס לזה, אבל כן, ה-ChatGPT הוא בסופו של דבר אחד מהמימושים שלו. בסדר? אחד מהמימושים של AI, והמימוש העתידי שרוצים להגיע ל-Artificial General Intelligence, זה בעצם אומר, הבוט, בסדר? ה-ChatGPT יהיה חכם, כמו הבן אדם הממוצע.
רגע, אנחנו כולנו מדברים על... מה זה בעצם AI?
אז AI זה בסופו של דבר מודלים.
הרי המכונה היא לא באמת חכמה.
נכון. AI זה בסופו של דבר מודלים, סטטיסטים, מתמטיים וכו', בסדר? שאתה בעצם יכול לתת למכונה ללמוד על גבי דאטה היסטורי, ואתה יכול גם למכונה לתת ללמוד על ידי טעות ובסדר, כמו שנקרא, כמו שאנחנו עושים לילדים, כן? הילד נכווה מאש, אז הוא לומד שפעם באה הוא לא יכווה מאש, נכון? ואז הוא מקבל
בשאיפה.
כאילו... מקבל ממתק בשאיפה, בפעם הבאה.
בשאיפה, אני נתקלתי כבר בכאלה שבא, לא למדו מהפעם הראשונה. כן, כן.
ואז בדיוק כמו שאתה מתנהג ככה לילד, ככה מתנהגים ל-AI. נותנים לו ממתק ונותנים לו כביכול כמו עונש, בסדר? כאילו מה זה עונש? הוא לא מקבל שום ממתק. בסדר? אז זה מה שנקרא, אתה נותן לו כאילו משקלים, ואתה נותן לו בעצם להגיד, הצלחתי. הצלחתי לזהות תמונה של כלבים. אז מעכשיו, כל פעם שהוא מזהה תמונה של כלב, הוא מקבל כמו ממתק. ואז ככה הוא מזהה עוד תמונות ועוד תמונות של כלבים, והוא מבין שאוקיי, זיהיתי תמונות של כלבים. בסדר? ומפה נובע כל העולם הזה של ה-ChatGPT, LangChain, LLM, כל הדבר הזה, מה שעכשיו סורה גם יצא, כל העולם הזה של תמונות וזה ופה ושם.
סורה, אני לא יודע איך יצא, אבל זה נראה מדהים.
זה נראה מדהים, זה גם מגניב מאוד השימושים שלו שיהיה בעתיד. אני בכלל חושב שעכשיו רק התחלנו.
זה חבל שהם לא, אני ציפיתי שיהיו רשימות, המתנה, משהו, עוד אי אפשר ממש לגשת לזה.
לא, אי אפשר לגשת לזה, יש אנשים בודדים שמקבלים גישה, אבל זה מאוד מעניין, כי זה היה גם לפני זה, כן? אבל סורה כאילו...
ולא באיכויות האלה. לא באיכויות האלה. ולא בפשטות הזאת.
נכון, לא בפשטות הזאת.
הרי הם יראו באתר פרומפטים ותיסומי הפרומפטים, זה פסיכי.
כן, זה מעניין מאוד. אני פשוט חושב שאנחנו רק בהתחלה של זה, זה כרגע לא מצ'ור, אנחנו נראה שזה יהפוך להיות מצ'ור ומאוד מאוד שימושי, בוא נקרא לזה בחיי היומיום ובארגונים. לאורך הזמן, כי עכשיו זה נראה פשוט כפיצ'ר חמוד, טוב, מייצר תמונות, מייצר זה, אנחנו נעשות פרסומות, נכון? אולי טיזרים לסרטים, דברים כאלה.
ככה אמרת את המשפטים האלה, ותיארת במחי יד אובדן של,
אובדן של
מאות אלפי משרות.
אז אני דווקא עבודה. חושב שזה לא יהיה אובדן של משרות, אני חושב שדווקא בזכות זה...
רגע, אבל תכף נגיע כן. למשרות, בוא רגע נחזור, נחזור ל-AI, הסיפרת לנו... נכון. מה זה בעצם היה? היינו איפשהו בשנת 2016?
נכון, אז כאילו אנחנו אומרים AI בסופו של דבר, יש לו הרבה שימושים, אני יכול להשתמש בו כמודלי שפה, בסדר? לדוגמה, אתה כתבת לי, דוגמה מעבודות קודמות שלי, בסדר? שהיינו רוצים לדעת מי אדם שרוב הסיכויים שהוא בסיכון לאישון או מאשן, בסדר? אז נטו, אתה יכול לדעת את זה מהעסקה הסטטיסטית של נתונים, של שפה שאתה בעצם רואה, ואתה יכול להבין, אוקיי, בן אדם זה מעשן. אז כאילו, יש כל מיני שימושים ל-AI. אחד השימושים, כמו שאמרנו, זה הבוטים. בסדר? הבוטים שזה ChatGPT למיניהם, או הבוטים שהיו ב-2016, שהתחילו אז כל העולם של הצ'טבוטים, שהם היו מאוד מאוד פשוטים, מ-FLS כאלה, נכון?
כן, אבל הם היו חסרי בינה.
מה זה חסר בינה? גם אני יכול להגיד על ChatGPT שהוא חסר בינה, כן?
בינה, כן, אבל מה שאנחנו מפרשים כבינה.
נכון, אז בעיקרון זה תלוי על ההסתכלות, כי כאילו אתה יכול להגיד, הוא חסר בינה, אבל אני יכול לקבל מודל, בסופו של דבר כולם מתבססים למודלים מתמטיים. אז אתה יכול לתת מודל שבו תרוץ, בסדר? אם אתם זוכר, אני לא יודע אם אתה זוכר, גוגל הוציאה משהו ב-2017-16, שנתנו למודל Machine Learning לרוץ בעצמו, והם ראו שהוא נהיה אלים.
כן, אני...
מה זה אלים? הוא חיסל את המתמודד שלו בתוך המשחק.
כן.
מה שרג אותו כן. בתוך המשחק.
כן, אני זכרתי משהו שנגמר בבכי.
כן. אז הוא היה הרבה יותר בינה מ-ChatGPT, כן? בוא נגיד את האמת. הוא מבין בדיוק מה הוא צריך לעשות, והוא גם נלחם. ש-GPT לא נלחם איתך, נכון? הוא לא איזה דיסטרקטיב, כן? ביכולת שבעתיד יהיה טרמינטור כזה בעתיד, אני לא יודע.
כן, רגע. מקווה אז, שלא. אז עכשיו, ממה שאתה רואה, כן. נחזור רגע למציאות. הכניסה של AI ברמה ניהולית.
כן.
מה היא עושה לארגונים? אגב, אנחנו מדברים כרגע על רמת, רמה מאוד גבוהה של חדירה, רמה מאוד נמוכה של חדירה.
נכון.
אבל בארגונים שאתה רואה שכבר נכנסים, למה נכנסים ומה זה עושה?
אז בארגונים שאנחנו רואים, אני חושב שרוב הארגונים היום לוקחים את זה ברמה הכי פשטנית. להכניס את הבוט, שיעזור בכל מיני דברים מאוד מאוד פשוטים, אם זה יכול להיות ברמה נטו נותן שירות בתוך האתר שלך, בסדר? או נותן knowledge סנטר כזה לתוך הארגון, אבל היום זה עדיין לא מצ'ור מספיק, עדיין לא מכניסים את זה לגמרי, כי יש פה תהליך שארגונים צריכים לעשות. מה התהליך שארגונים צריכים לעשות? קודם כל, לבנות את התשתיות של הדאטה בצורה הנכונה, ולדעת להשתמש ב-ChatGPT או דומיו, בהתאם לחברה. למה? ChatGPT הוא ג'נריק. כל הזמן אומרים את זה, הוא ג'נריק, הוא מאוד מאוד גנרי, הוא לא מבין את הקונטקסט של חברת גופמן, הוא לא מבין את הקונטקסט של חברת אלמנטו. הוא לא יבין לעולם גם. הוא יבין רק אם תאמן אותו, אם הדאטה של חברת גופמן או חברת אלמנטו, תאמן אותו כדי שהוא יתאים לך לצרכים שלך. וזה קשה. זה קשה היום וזה היום כמעט. אין הרבה ארגונים שעושים את זה. יש ארגונים שמתחילים לעשות את זה. קודם כל הגדולות כמובן עושות את זה כבר המון שנים. אבל הקטנות והסטארט-אפים, בוא נקרא זה חברות ציבוריות, עדיין לא שם. וזה ייקח זמן, וברמה העסקית זה יעזור לחברה בצורה כמו, תחשוב שיהיה לך אסיסטנס בוט כזה, או אסיסטנס שישב עכשיו ליד המנכ״ל, ויעזור לו לקבל החלטות, לא עם האינטואיציה.
עכשיו תיארת עוד איזה...
כן.
את כל משרות האנליסטים שירדות.
לא, לא ולא.
למה לא?
כי הם לא ירדו...
זה בדיוק כן. מה שהאנליסט עושה.
כי האנליסט יוכל להתמקד...
רק עם עיוות קל של הנתונים.
האנליסט יוכל להתמקד במקצוע שלו, כי היום רוב האנליסטים מתמקדים בהמון לפתור את בעיות האיכות של הדאטה, לפתור את בעיות ההטייה של הדאטה, לפתור את בעיות איך אני מביא רגע את הדאטה הזה. במקום לפתור את בעיה ספציפית של אנליזה, כי ChatGPT לא יכול לעשות כל האנליזות שתרצה, כן? יש לך אנליזות שהן יותר כאילו מתבססות על ביזנס פלואו, על חשיבה עסקית, על רגע, על מה אני בכלל רוצה לבדוק פה. כן? כאילו, ו-ChatGPT לא יוכל לבדוק את הכל. הוא יוכל לתת לך אולי דברים יותר גנריים, או דברים ספציפיים לעסק שלך, אבל הוא לא יוכל לתת לך את כל ההיבט העסקי האנליטי, שפה אתה צריך בני אדם. תמיד באנליזה אתה תצטרך בני אדם, כאילו, ותמיד בכל מיני מקצועות מסוימים, שאתה מדבר על פלואים עסקיים, ועל רגע, טוב, למה יש לי צ'רן? כן? מה תיתן ל-ChatGPT? למה יש לי צ'רן? מה הוא יגיד לך? הוא יגיד לך, יש סיזנליטי, יש זה עכשיו...
הוא יגיד למה שאנליסט יגיד.
אבל אנליסט בסופו של דבר מכיר את העסק לפרטי פרטים. הוא אמור להכיר את העסק
אבל
לפרטי פרטים.
אם אני שם עכשיו AI על בסיס דאטאבייס
ספציפי... על בסיס הנתונים ההיסטוריים...
על בסיס הנתונים הספציפיים ההיסטוריים.
אני מסכים שהוא יכול
להביא לך אינסייט. כנראה שהוא לא יגיד משהו מאוד רחוק מאנליסט.
הוא יכול להביא לך אינסייט, נכון. אבל תחשוב שהאנליסטים בסופו של דבר יכולים לתת את האדג', את האקסטרה אדג' עכשיו לכל עסק. כי אם הם יתמקדו במקצוע שלהם, ואם נביא כלכלנים, או נביא אנשים כאלה, אני יודע שזה נשמע מאוד אוטופי, אבל זה גם כאילו, אני
לא,
חושב...
לא, אתה מתאר, זה נחמד, אתה מתאר מצב של גר זאב עם כבס, ה-AI והאנליסט, אבל סבבה.
כי אני חושב שאנחנו נוכל להיעזר ב-AI, שה-AI יהיה חבר, והוא לא יהיה אויב, כן? הוא יהיה חבר של האנשי המקצוע, ואם היית אנליסט ואתה כלכלן ומתמטיקאי ומבין את הדברים האלה, אתה תוכל דווקא... אני ראיתי דאטה סיינטיסטים שהתלהבו בטירוף, מלמדני נתונים, שהתלהבו בטירוף מהעולם של ChatGPT, והוא נתן להם בוסט. כי בעצם אמרו, היי, אני יכול לעבוד עכשיו, יותר מהר. ומה שעבדתי לקח לי שנה שלמה לעשות מודל. עכשיו אני יכול לעשות מודל תוך חודש. כן? ואני יכול להביא לעסק הרבה יותר אינסייד, והרבה יותר, בוא נכניס כסף לעסק. כי אם אני מביא מודל נטישת לקוחות, עם AI החדש, אני יכול לתת לעסק בוסט, כאילו אני מרים לו, אני מוריד את הצ'רן, כן? אני מכניס הרבה יותר כסף לארגון, ואז אני, המנכ״ל כאילו יגיד, טוב, הדאטה סיינטיסט הזה עשה משהו, שנה שלמה שלא היה את העולם של ה-AI, הוא לקח לו המון זמן, עכשיו תוך חודש, עם עולם של ChatGPT, או כל האלה למים למיניהם, אני יכול להכניס מודל תוך חודש. זה כאילו משהו מטורף. ה-time to market שלנו, כאנשי דאטה, הופך להיות הרבה יותר מהיר. לא יודע אם אתה זוכר, דיברת איתי על בזק אז. פרויקטים של דאטה בחברות ציבוריות גדולות, לקחו שנים, לקחו שנתיים, שלוש שנים פרויקטים של דאטה, כן? עכשיו אני יכול לעשות פרויקט של דאטה בחצי שנה, ארבעה חודשים.
אביב, אנחנו מתקרבים לסיום. כן. לצערי, הייתי יכול להמשיך את השיחה עוד ועוד.
כן.
תגיד, מה לגבי העתיד? זה נראה שכאילו עשינו, מה, כבר אנחנו בעתיד עצמו.
אנחנו לאט לאט נגיע לעתיד. אני חושב שהעתיד הוא כרגע נראה מאוד כזה מורפל, כי אתה אומר, יש פה איזה משהו כזה מגניב, אבל רגע, אנחנו לא יודעים את כל השימושים שלו. ואני חושב שהעתיד יהיה הרבה יותר ורוד ויפה, בוא נקרא לזה אוטופי, אני מאוד מקווה שידעו להשתמש בזה בצורה הנכונה, ולא שיעשו
לו... וברמה לא הטכנולוגית, אתה רואה טכנולוגיה חדשה שמבצבצת?
כן, אני חושב שאנחנו נגיע לזה של... יהיו, אני לא יודע אם טכנולוגיות חדשות, אלא שיפורים בטכנולוגיות הקיימות, שיאפשרו לנו לזוז הרבה יותר מהר, ויאפשרו ל-AI לתת לעסק, בסדר? ושזה לא רק קול ומגניב לאנשי מקצוע, אלא זה לתת לעסק באמת את מה שהוא צריך.
זה נראה שכברת, כברת הדרך לשם היא עוד ארוכה.
היא עוד ארוכה, אני מקווה שבעשור הקרוב אנחנו נראה שינויים מרחיקי לכת, בוא נקרא לזה ככה.
אביב, שמח שהתארחת אצלנו. גם אני שמח. ממש ממש כיף.
תודה רבה.
ולמאזינים, אתם מוזמנים להצטרף אלינו שוב בפרקים, בפודקאסט שלנו, זמן לחשוב. תודה רבה.
תודה רבה.